לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ללג בעומר, יום חמישי ותחת בייר תשע"ח. נעסוק גם בענייני לג בעומר וגם בשאר ענייני היום. הרב שמואל אליהו על מירון ועל עלייה למירון ועל עוד נושאים. גם אבי נעים, ראש מועצת בית אריה, על המדורות שלו היו אתמול בחלק מהיישובים, כולל ביישובו, והוא מברך על כך. על שאר העניינים, על תקיפת נהג האוטובוס באפולה אתמול, נשוחח פה עם אהרון שובש, גם הוא מהסניף באפולה, מכיר היטב את הנהג שנדקר. דוד בוקאי על נאומו של אבו מאזן, וגם על הטרור החקלאי שמאיים על ביטחון המדינה, כך טוען ביומננו ערן שחרי מבית הקירו, מנכ"ל בית הקירו ביסוד המעלה. אז על הערבה. שלום לרב שמואל אליהו, רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
שלום שלום.
רצינו לשמוע ממך את הדברים שבעצם אתה אומר, כי יושב ראש ההקדש הממונה על מתחם ציון הרשב"י במירון, שאין לאפשר לרב ברלנד לערוך הדלקה במקום עם תומכיו.
כן, זה דבר מאוד פשוט, אני מתפלא שאני צריך לומר את זה. המקום הוא מקום קדוש, ככה תופסים אותו מאות אלפים, יותר מחצי מיליון שהגיעו ויגיעו בל"ג בעומר. הם באו לראות קדושה, לא לראות טומאה בזויה. ופשוט אדם כזה שנוהג בנהג צדיקי ומתחזק אדמור וכו', זה ממש תועבה, וזה דבר שצריך להוציא אותו. אז זה נכון, זה הדקה אחת מיני עשרות. אבל גם זה יותר מדי.
לך, מה זה אחת מתוך עשרות? לא הבנתי את המשנה.
יש הרבה הדלקות, זה לא כן. הדלקה אחת, זה לא ההדלקה המרכזית. הוא עם קבוצת חסידים, תפס איזה פינה ועשה שם ההדלקה. וגם זה אסור לפי דעתי, כי אדם כזה צריך להתבייש ולהתחבות מתחת לשולחן, ודע לא לבוא מנהג אדמורים, בכל אופן בשולחן ערוך, בלכות תשובה, ברמב"ם בלכות תשובה כתוב, ההפך עם מה שהאדם הזה עושה. אז כמו שהוא עבר על הראשונות, או על הראשונות, גם הוא עובר עכשיו. צריך לדעת, מבחינתנו, מבחינת השיחה הציבורית, להתרחק מאנשים כאלה כמו מיש. זה שהוא לובש תלית כל היום, לא עושה אותו צדיק. להפך, זה כמו זה שפושט לפה ואומר, הוא אני טהור.
למעשה, הדלקה שלו הייתה כבר? לא הבנתי אם הייתה או אמורה להיות.
הייתה אמורה להיות בלילה, כנראה שהייתה. למזלי, הייתי שם באמת כל לילה, לא בגללו, הייתי שם בשביל האור העצום שיש ברשב"י, בשביל השמחה שאין לה אח ורע, בגלל האחווה הגדולה, התפילות. לא ראיתי לא אותו, לא זנב של אחד מחסידיו.
כן, ועוד כמה מילים אולי ליום הזה, למי שעדיין לא זכה לעלות למירון, אם יש דרך אולי ככה לקבל שפע ביום הזה, גם מי שלא יכול להגיע למירון, אולי כמה מילים בנושא?
בוודאי, בוודאי, וצריך לדעת שזה דבר פלא, אני זכיתי להיות במירון לפני 30 שנה עם אבא עליו השלום. היו שם אולי 10,000 או 20,000 אנשים שעלו, ומאז כל שנה אתה רואה איך זה תופח ועולה. אני גם זוכר שבאותו ימים היה אחד במאי, שזה פעם אפילו יצא באותם ימים. החג הוא נשכח בעינינו. אנשים לא יודעים מה זה אפילו זה אחד במאי. והחג הזה התרחב וקיבל עוצמה, כי באמת יש שם אור שאי אפשר בכלל לתאר אותו. מי שמגיע לשם וככה פתוח להקשיב ולהרגיש, זה אור ש... בעוצמות מדהימות, וכל מי שנמצא שם רואה אותו, לכן הוא בא שנה אחרי שנה. לא לחינם קוראים לספר של רבי שמעון זוהר, כי כנראה זה גם התחושה שאנשים מקבלים, לא רק מי שלא נמצא שם, ודאי יכול ללמוד משהו על רבי שמעון, ללמוד משהו מתורתו, להדליק נר, לכבוד נשמתו, כאילו להתחבר כמה שיותר. כן, מדובר פה על כבוד שנוהגים אחד בשני. אז קצת כבוד לתורה של רבי שמעון. ללמוד איזה קטעים מתיקון של ליל שבוע, של ליל ל"ג בעומר. דברים האלה מאוד, מאוד מעצימים.
אז נודה לרב על הדברים. רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. תודה רבה לרב.
תלכם, שלום שלום.
תודה. אנחנו מסכמים עכשיו את הל"ג בעומר אתמול. אנחנו יודעים שהיו הוראות בחלק מהמקומות לא לקיים מדורות, ואחד מאלה שהנחה את לפחות היישוב שלו וכן לראשי מועצות נוספות שלא לקיים את המדורות הוא ראש מועצת בית אריה ויושב ראש ועדת הביטחון בשלטון המקומי אבי נעים. שלום לך וצהריים טובים.
שלום בני, צהריים טובים.
אז אתה ביישוב שלך בבית אריה, אני מבין שאצלכם לא היו מדורות את אמש.
כן, לא היו מדורות בשטחים הציבוריים. מי שבכל זאת בחר לעשות מדורה עשה אותה בתוך החצר הפרטית בצנאה. חלק עשו מה שנקרא על האש, אבל החשש מאסון גרם לנו להוציא את ההנחיה הזאת, הנחיה גורפת, שהשנה לא נאשר קיום מדורות בשטחים הציבוריים. אני חייב להגיד שזה נעשה בשיתוף ההנהגה הבית ספרית, הם קיימו גם כן דיון והגיעו לאותה מסקנה, והאמת שהופתענו לטובה משיתוף הפעולה, לא היו בכלל ויכוחים עם נערים ונערות, הציבור שיתף פעולה.
עבר על אצלכם בבית אריה.
כן, אצלנו בבית אריה.
אבל מה באמת בשאר הרשויות, או הרי בשלטון המקומי, אתה אומר שרוצה את הנחיה לכל הרשויות.
כן. אז זהו, אני לא יכול להוציא הנחיה לראשי הרשויות, אני יכול להוציא המלצה בכובע השני שלי כיושב ראש ועדת הביטחון של השלטון המקומי. אני יודע שרשויות רבות בעצם קיבלו את אותה החלטה כפי שאנחנו קיבלנו, חיפה, באר שבע, אני יודע שבשואם, אפילו תנועת בני עקיבא קיבלה את אותה המלצה. ולא קיימו מדורות. צריך להגיד שגם אנחנו היינו נערים, גם אנחנו אספנו קרשים, גם אנחנו חיכינו לחוויה הזאת, אבל הסיבה שהפעם בחרנו שלא לקיים מדורות היא קודם כל מהשיקול הבטיחותי, וסיבה נוספת זה שבעצם אין בעצם חיוב הלכתי גם לקיים מדורות בערב ל"ג בעומר, והנושא הזה הפך להיות מפגע אקולוגי אדיר ממדים. אז אני חושב שאפשר לחגוג, צריך לחגוג, צריך לעשות מדורות וקומדיצים בצנאה.
כן. אתה איתנו?
איתך כל הזמן.
כן, כן. אז אתה אומר אין חיוב הלכתי לקיים מדורות, אז באמת אולי זה לכל השנים אתה רוצה להגיד את זה או רק לשנה הזאת?
אני אגיד לך שאת האמת, בני, שעברו בי מחשבות אתמול בלילה, גם בזמן ש... הייתי בערב בבית הכנסת, ככה בין התפילה לבין הדאגה מה קורה ברחבי היישוב, עברה בי המחשבה הזאת. האם בעצם לא נכון לחולל איזשהו שינוי בהרגל הזה, שלכל הדעות הוא הרגל קצת בעייתי, בוא נגיד, מבחינת איכות הסביבה, ולעשות איזשהו שינוי תפיסתי, אולי לקיים את זה, אבל להתחיל להרגיל את הילדים ש... לא משהו יותר גדול קובע, ואולי שאפשר לעשות דברים שהם קצת אחרים, אולי אפילו קצת יותר עמוקים, אולי דברים קהילתיים. אני כן חושב שצריך לעשות שינוי.
כמו מה לדוגמה?
כמו לדוגמה, אתמול בתי הספר בחרו להיפגש בפארק, ולעשות תחרות בסגנון חמיצר ברחבי הפארק, ואחר כך ישבו יחד ואכלו דברים טעימים. וזה לא פגם בחגיגה, אני חושב שזה אפילו היה יותר משמעותי לחלקם, העניין של לחשוב, להגיע לפתרונות, עבודת צוות וכן הלאה, מאשר לקחת את כל המשטחי עץ שבדרך כלל חלקם נעלמים לקבלנים ולשרוף אותם בערימה ענקית. גם קומזיץ, אפשר לעשות קומזיץ מה שנקרא בצינה, קומזיץ קטנצ'יק, עם כוס קפה, ולא חייבים באמת, אתה יודע, בעיר על ידינו באלעד, היו 200 מדורות, אדירות מימדים, שהלכו לי במהלך הערב עצים שעולים באש.
גם אתמול?
אתמול, אתמול, אתמול. בערים החרדיות זה בלתי נשלט העניין הזה, ואף אחת מהם לא הצטרפה לאמירה שהשנה אנחנו מצמצמים את העניין הזה לצערי הרב. וזה פשוט סכנת נפשות, שלא לדבר על הנזק האקולוגי. אנחנו גם צריכים, אם אנחנו חפצי חיים להיות חברה מתוקנת, אנחנו גם צריכים להיות מספיק פתוחים לבוא ולהגיד שבחלק מהדברים שהיינו, שנהגנו לעשות, אולי צריך לעשות שינויים. ואני חושב שעניין המדורות זה דבר שצריך לחשוב עליו. צריך לחשוב עליו, לא לבטל אותו לגמרי, כי אני גם כן אוהב לשבת עם המשפחה, עם חליל צד שאחד מהם מנגן סביב המדורה הקטנטונת, אבל מה שנהיה בלג בעומר לאורך השנים זה דבר שהוא פשוט סכנה אדירה ואסון אקולוגי גדול. ואני אומר גם, העניין הכי חשוב זה שאנחנו נדע לקבל החלטות לפני שהאסונות קורים. כי אסון הכרמל הראשון, שהכרמל נשרף, לא היו הרוגים, למרות שיצא דוח מבקר המדינה ולא עשו כלום. אבל באסון השני שנהרגו 40 צוערים, אז כבר עשו שינויים מרחיקי לכת, הפקיעו את מערך הכבאות ממשרד הפנים והעבירו אותו לביטחון פנים, הקימו רשות כיבוי ארצית וביטלו את האיגודים, והגיע הזמן שאנחנו נעשה דברים לפני האסון, לפני שדברים קורים, האסון של המכינות, עכשיו תהיה רגולציה ויקבעו כללים, אבל 10 ילדים הלכו מהעולם הזה בגלל טעות בשיקול דעת. אז גם בנושא המדורות, חס וחלילה, חס ושלום, שיתרחש איזשהו אסון, אולי כדאי שבמקרה הזה לפחות נדע להתאים את החגיגה הזאת, באמת שמחה, למציאות שבה אנחנו חיים. אני חושב שהגיעה העת.
כן. אוקיי, אני נודה לך על הדברים. אבי נעים, ראש מועצת בית אריה ויושב ראש ועדת הביטחון בשלטון המקומי. תודה רבה לך על הדברים.
תודה, בני. יום טוב.
תודה. נהג האוטובוס סופרבוס מאפולה, שמעון גבאי, שנדקר אמש, שב להכרה הבוקר, מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ, מצבו מוגדר בינוני עד קשה, הוא נדקר בראשו, עדיין הנסיבות לא לגמרי ברורות. אנחנו משוחחים כעת עם מי שיוכל להעביר לנו יותר טוב את התחושות של הנהגים היום, אהרון שובה, שהוא יושב ראש ועד ארצי של עובדי סופרבוס, גם יושב ראש ארגון כוח לעובדים שמאגד את הנהגים ב אגד תעבורה ובסופרבוס. שלום לך.
שלום, שלום.
אז אני מבין שגם אתה באופן אישי, מעבר למה שציינו את התפקידים שלך בסופרבוס הארצי ובארגון כוח לעובדים של הנהגים, אתה גם יסניף באפולה של סופרבוס.
כן, שאתה מעמקית שימון. הנהג הוא מהסניף שאני עובד בו. אנחנו כל יום נפגשים.
אז איך התחושות שלכם היום?
את האמת, תחושות של כל הנהגים, אנחנו כל הנהגים מזוזעים מהפגיעה הזאת. זה לא פעם ראשונה שקורה דבר כזה, זה כבר לפני שבועיים גם נהג שלנו תקפו אותו שני בריונים שבטענה שלא העלה, הנהג לא העלה, אבא שלהם, יכול להיות ששמעתם זה גם היה ברדיו בכל רגע, הנהג לא העלה את אבא שלהם עם מקושים והוא עובד בעירייה, אז אסור לעלות, לפי החוק אסור לעלות. אז הוא ביקש ממנו לא לעלות עם כל הדברים שיש לו, אז הבנים שלו באו והרביצו לנהג.
תוך כדי נסיעה? תוך כדי...
לא, הוא היה ברציף, זה המזל, אבל זה היה יכול לגמר גם רע. אז הוא ניגש למשטרה, לקחו אותו לבית חולים את האמת, אבל התלוננו למשטרה ואת מי עצרו? את המבקר שלנו שבא לעזור לנהג, אז בכוח הוא נסע להזיז אותו, אז במצלמות רואים שהמבקר באמת מרביץ לו בשביל להזיז אותו מהנהג. הנהג יושב בכיסא, לא מצליח אפילו לתרומם למעלה בשביל להגן על עצמו. אז עצרו את המבקר, הוא היה עד 4 בבוקר, בלי טלפון, בלי שאף אחד ידע איפה הוא נמצא, ושחררו את התוקף דווקא. אז לא יודע.
אז מה קורה, מה אתם יודעים על האירוע אתמול? עדיין יודעים משהו? מה, האם זה לאומני או משהו?
אנחנו יודעים רק מהתקשורת, האמת. עכשיו אמרו שעצרו תושב אפולה בן 28. זה מה שאנחנו יודעים, לא, המשטרה לא נתנה לנו אם זה לאומני או על רקע פלילי, אנחנו לא יודעים. לא גנבו כלום מהנהג, פשוט.
ומה קורה עם, עם הנהג עצמו, עם שמעון גבאי, מה קורה איתו?
הנהג עצמו, דיברתי עם הבן שלו, ועדיין במצב מונשם, מורדם, הם עכשיו בשעה הזאת אולי הם צריכים להעיר אותו, לבדוק שהכל בסדר, היה לו דימום בראש. שיש לו שני פצעים עמוקים בתוך הגולגולת, אז אני מקווה, מקווה מאוד שהוא יקום ויחזור אלינו כמה שיותר מהר.
יחזור אליכם לסופרבוס.
כן, בטח, אני, הוא בן אדם חזק.
אתה אגב גם נהג בעצמך?
אני כן נהג, אני נהג.
איפה אתה נהג?
אני בסניף הפולה, אני בן עירונית האמת, הוא שמעון עובד בתוך העיר, העירונית. כל הקווים שהוא עושה.
אז מה אתה אומר, הנהגים עכשיו חוששים, פוחדים?
האמת פוחדים, כל הזמן פחדנו, אבל לא ידענו מתי זה יגיע, אנחנו התראנו למשטרה ולמשרד תחבורה, גם בכנסת, איפה לא היינו. אפילו מצלמה, ביקשנו שיתקינו מצלמות בכל האוטובוסים, שזה עלות של כמה גרושים. אז גם את זה הכל סחבת, סחבת הכל.
אני סתם שואל את עצמי, למה בכלל נהג חשוף לאלימות? הרי זה לא איזה עובד בבית חולים שאולי למה לא קיבלו אותו לתור? למה הוא מחכה כל כך הרבה זמן? מה יכול להיות סיבה שמתקיפים נהגים? למה כועסים? למה יכולים לכעוס על נהגים?
הזלזול שהמשטרה נותנת לנהגים. הזלזול שהמשרד תחבורה נותנת לנהגים. אין כבוד, אפילו אין. תראה את זה לפי השכר גם כן, שלא כאילו לא מתאים.
כן, אבל אני שואל למה לתקוף נהג? כי האוטובוס איחר? למה?
לא, אני אגיד לך כמה דוגמאות למה צריך לקרוא. תקוף נהג, למה תוקפים נהגים? אחד בא עם, נגיד, עם 200 שקל שטר, שזה אסור בכלל לעלות אם זה לא עולה על 10% מהעלות הנסיעה. עולים בתוך העיר על 2.5 שקל ב-200 שקל. מה, אין לך? למה אין לך? ולמה? נהג לא בנק, נהג יש לו את ה-500 שקל, אם הוא מחר עוד 200-300 שקל, אז יש לו 700 שקל, אם שלושה אלפים הוא מציע ביום. וכולם חופשי יומי ולא מתעסקים עם 200, עם 100 והרבה. אם עולים 3-4, אז נגמר לך הכסף עד שאתה מגיע לקופה לפרוט את זה. אז כל אחד מתעצבן למה ואיך, ואחד בא ותוריד אותי ברמזור, תוריד אותי בצומת, אני לא יכול ללכת. כל מיני דברים כאלה, אנו, הכל חופשי, הם קנו את האוטובוס, קנו את הנהג, הכל מותר, זה מה שהם חושבים הנוסעים. לא יודע.
זאת אומרת, אין היום נהגים, אין כבוד לנהגים.
זהו, אין כבוד, כי המשטרה לא מגיבה אותנו, המשטרה עורבת לנו, למה התעסקת עם הקופה שאתה בנהיגה? כי אני לחוץ, כל היום הנהג לחוץ, כל הקווים לחוצים.
אומרים לנהגים למה התעסקת עם הקופה.
עורבים לנו למה התעסקת, תעסקו בדברים יותר חשובים, למה תוקפים נהגים? למה, אל תעצרו נהגים, תנו להם דוח 1,000 שקל, בגלל שהוא מתעסק והוא צריך להספיק לקו הבא. הוא צריך להספיק לרדת לשתין אולי, לרדת לאכול משהו אולי. הם לא חושבים על זה המשטרה, העיקר לעשות דוחות. הנה, המשטרה הביאה מיליונים מהנהגים. כל אחד שילם 1,000-2,000 שקל. דוח על זה שהתעסק עם הקופה.
מי משלם?
הנהג משלם, אין לנו גיבוי מאף אחד.
הבנתי. אז מה אתם מציעים עכשיו לעשות?
אנחנו יצאנו לשביתת האמת בשביתת מחאה, אני מקווה שזה יגיע למקומות.
זאת אומרת, אתם היום לא עובדים? אתם בסופרבוס היום לא עובדים?
אנחנו לא, עבדנו מהבוקר עד שעה 9 בבוקר, 9 בבוקר עצרנו את כל האוטובוסים, גם בכל הסניפים של סופרבוס.
עד מתי?
חיפה, טבריה, בית שאן, גדל עמק, אפולה, בית שמש, פרוזדור ירושלים, אגד תעבורה גם כן הצטרפו אלינו.
אין היום אוטובוסים?
גוש עציון, לא. שעה אחד עצרנו את זה.
שעה, מ-9 עד 10.
כן, מ-9 עד 10 ו...
מה הלאה?
חזרנו לעבודה. מה הלאה? עכשיו אנחנו בתור האיגוד של הנהגים, אנחנו נעלה את זה גם לכנסת, אנחנו חייבים לפגש...
אבל מה אתם מדורשים? מה אתם מציעים לכנסת לעשות?
אנחנו סך הכל מציעים שיהיו מצלמות בכל האוטובוסים, זה דבר ראשון, דבר...
אבל מה יעזור מצלמות, אני שואל?
יעזור, עכשיו לא מוצאים מי תקף את הנהג, מי השלושה שברחו.
הבנתי.
אז אם היה מצלמה, היו מזהים אותו, אפולה זה לא תל אביב.
אתה אומר מזהים אותם ואז זה יהיה הרתעה, זה ירתיע כאילו.
בדיוק, כן, היינו מעלים את זה בתקשורת, הנה הצעירים שתקפו. זה דבר בסיסי שצריך להיות באוטובוס.
הבנתי.
ויש בכמה אוטובוסים, לא שאין, אבל ברוב האוטובוסים אין.
היום לדוגמה אני יודע בירושלים יש את לתקף את הכרטיס, ואז הנהג לא אמור להתעסק עם הנושא של הכסף.
כן, עכשיו הם מנסים לעשות גם בכל הארץ.
לתקף.
כן, כן, לתקף את הכרטיס. כל נוסע שעולה יהיה איתו כרטיס רב-קו. אני מקווה שזה לא יעשה גם בעיות לנהגים. אחד שלא יהיה לו כרטיס ולא יודע מה זה כרטיס, אז לא יהיה לנהג כאילו ברירה, אלא להוריד אותו.
זה נכון.
לא תהיה לנהג קופה ולא יהיה לו שום דבר, אז גם כן עוד הפעם ניכנס לזה. אז צריכים לעשות את זה בהדרגה אולי בהסתרים.
אולי אתם צריכים להחזיק נשק גז מדמיע או משהו?
האמת לא יודע אם זה היה עוזר. נהג בנסיעה.
בנסיעה.
בנסיעה באמצע הנסיגה.
מטפות תקפו אותו באמצע הנסיעה, אתה אומר.
כן, נהג שלנו אתמול, כן.
אתמול תקפו אותו תוך כדי נסיעה.
תוך כדי נסיעה, והוא לא הצליח לעצור את האוטובוס, ונכנס בתוך קיוסק שהיה שם, ופגע בשני רכבים, והיו פצועים ברכבים. תאר לך שהוא היה בכביש ראשי, זה היה כביש פנימי בתוך עפולה, אז לא קרה כאילו יותר מדי...
אולי גם הנוסעים עצמם יכולים לעזור, לשתף, להגן על הנהג.
איך?
ואני אומר, אולי הנוסעים גם יכולים להגן על הנהג.
הנוסעים בדרך כלל, בוא נגיד, לא מאשים את הנוסעים. ויש כמה, כאילו, זה לא כל הנוסעים. יש 80-90% מהנוסעים, בוא נגיד, כולם בסדר גמור. אין לי טענה לגבי הנוסעים. יש כאלה שצריך לחנך אותם. וזה לא התפקיד של הנהג.
כן. טוב. נראה, נעקוב אחרי המאבק שלכם, באמת מאבק חשוב. נודה לך על הדברים, אהרון שובש, יושב ראש ועד ארצי של עובדי סופרבוס בארץ, ויושב ראש ארגון כוח לעובדים. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
נאומו האנטישמי של אבו מאזן, אנחנו משוחחים כעת עם המזרחן, דוקטור דוד בוקאי מאוניברסיטת חיפה, שלום לך.
שלום וברכה.
ובכן, הנאום הזה לא, בוודאי, לא הפתיע אותך.
לא, אני מדבר על זה שנים, הרי אני קורא לו מזה יותר מעשור אבי אבות התומעה, והוא כל יום מצדיק את ההגדרה הזאת. כתבתי ואמרתי שאבו מאזן קיצוני הרבה יותר מערפאת, ומסוכן הרבה יותר מערפאת, דווקא שהוא, משום שהוא נתפס לצערי במערכת הבינלאומית, וגם אצל הטיפשים אנשי השמאל אצלנו כמתון. הוא ההגדרה אולי הטובה ביותר של זאב באור של כבש, או אם אתה רוצה הגדרה יותר מתאימה לו, מפלצת בפרצוף של בייבי פייס. עדיין מקבלים אותו בעולם עם מחיאות כפיים, וכולם כמובן בסטנדינג אוביישן עומדים ומוחאים לו כפיים בהערצה רבה, ולכן גם צריך להבין את התסכול שלו. פתאום עולה בארצות הברית נשיא אחר, מאותו ברוך שפטרנו, מאותו ייצור נורא שקרוי מובארק חוסיין אובמה, ויש נשיא חדש, והנשיא הזה מגלה את פרצופו, והנשיא הזה עוצר את עוצר חלק קטן מהמיליארדים שהפרזיטים האלה הגדולים בהיסטוריה מקבלים, והוא מאוד מתוסכל. הוא מאוד מתוסכל מזה שישראל מתחזקת, לפחות בעיניו הוא מאוד מתוסכל בזה שנתניהו ממשיך לשלוט ואנשי השמאל לא מצליחים להפיל אותו. הוא מאוד מתוסכל מזה שישראל פועלת כנגד איראן, בינתיים האיראנים לא מגיבים, ואיראן היום היא בת החסות של חמאס ושלו, מממנת אותם. ולכן ככל שהתסכול שלו גדול יותר או גובר יותר, כך גם הקללות שהוא שופך על העולם ועל ישראל. עכשיו, הבן אדם הזה אנטישמי היה מלכתחילה, כלומר אנחנו יודעים את זה, אנחנו מכירים את הדוקטורט שלו מ-1982, גם על זה כתבתי הרבה ודיברתי הרבה והסניסחתי הרבה, אנחנו מכירים את ההצהרות שלו לאורך הדרך. הבעיה היחידה הייתה שאצלנו מופתעים, ואצלנו הממשל הפורמלי מגיב רק עכשיו כאילו התגלה פרצופו, זה תמיד היה פרצוף שלו, ולצערי הרב אצלנו ממשיכים לראות בו פרטנר למסע ומתן, כולל המערכת הצבאית. כלומר, זה הדבר שאותי מתסכל יותר מכל. אני מכיר כמה וכמה אנשי צבא כאלה וחיירים, לא חשוב עכשיו תפקידם וכו', שכשהרציתי בפניהם אז אמרו לי, אבל אנחנו עובדים איתו, ואמרתי בדיוק הבעיה, אתם עובדים עם אבות התומעה. אתם עובדים עם הייצור הגרוע ביותר שמחויב לחסר את מדינת ישראל. והסברתי גם מדוע, והמסר העיקרי הוא שאבו מאזן מצליח הרבה יותר מערפאת, משום שערפאת לא הצליח לצאת מהתדמית של הטרוריסט. אבו מאזן נמצא תמיד ברובריקה של אדם מתון ונחמד ואיזה סבא טוב שרוצה רק להגיע להסדר בעניין הפלסטינים ואפשר יהיה להגיע איתו לפשרות, ופשוט לא מבינים שהוא הרבה יותר קיצוני והרבה יותר אלים. והסכנה של אבו מאזן שוב היא יותר גדולה, משום שהמערכת הבינלאומית מקבלת אותו כמתון ומוכנה לנהל איתו מסע ומתן, הוא רואה בו פרטנר למסע ומתן עם ישראל. וישראל לצערי הרב אף פעם לא חשפה את הפרצוף שלו. כל פעם כעסתי מחדש כשראש הממשלה דיבר באום, ובדרך כלל דיבר אחריו, הוא לא עשה את הפעולה הדרמטית שעשה הנציג שלנו באום ב-1975 חיים הרצוג, שהוא לקח את הנאום שלו וקרא אותו, כאשר בנובמבר 1975 האום קבע שהציונות היא שווה לגזענות. הוא קרא את הנאום שלו ככה בדרמטיות לעיני, בפודיום, בעיני כל, לעיני כל המליאה של האום. ואמר, הסביר מה זה ציונות, והסביר מה זה גם אנטישמיות. ולצערנו הרב, נתניהו לא עשה את זה. כל נאום של אבו מאזן באום היה יותר קיצוני מאחר. ונתניהו רק אמר, תראו, ככה לא עושים מסע ומתן, ואם זה לא מנהלים מסע ומתן, והוא צריך לשנות את עמדתו. צריך להציג את הפרצוף האמיתי של הייצור הנבזה הזה. והפרצוף האמיתי שלו הוא שהוא אבי אבות הטומאה, וצריך להעיף אותו לאלף אלפי הזזל, ומדינת ישראל לא עשתה דבר כדי לעשות את זה. ואני חוזר ואומר, כולל המערכת הפוליטית, ובעיקר באופן, אולי אותי לא מפתיע, כולל המערכת הצבאית.
נודה לך על הדברים, הדוקטור דוד בוקאי מאוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך.
יום טוב.
תודה. אתמול בוועדת הפנים של הכנסת התקיים דיון על הטרור החקלאי, הנזק שנגרם לחקלאים בשנת 2017 הגיע ליותר ממיליארד שקלים. אנחנו רוצים לשוחח מי שכבר ניזוקו, או יותר נכון ניזוק מהטרור החקלאי, ערן שחרי, מנכ"ל בית הקירור של יסוד המעלה. שלום לך וצהריים טובים. אז אתה השתתפת גם אתמול בדיון, ואני מבין שבית הקירור שלכם הוצת בעבר ונגרם לכם נזק כבד. תספר לנו על כך.
בית הקירור למעשה הוקם בשנת 67 על ידי חקלאי יסוד המעלה, ואז ועד היום הוא משרת את חקלאי המושבה והחקלאים הסובבים אותו. בשנת 2011, ללא כל התראה, בקיץ 2011, נדלק חלק גדול מבית הקירור. בעצם זיהו שנדלק איזשהו מוקד ברחבת המיכלים ושרף קילה סדר גודל של כמעט 7,000 מיכלים. צריך להבין שמיכלים מפלסטיק ומעץ חומר מאוד דליק, וזה מייצר שריפה יפה מאוד. הסכנה ב-2011 הייתה שהדלקה התקרבה מאוד למיכל האמוניה, ולמעשה כבר דובר על לפנות שני יישובים, שזה יסוד המעלה וחולתה.
אגב, סתם להשכלה כללית, המיכלים הם מיכלים שאתם מספקים למפעלים, מיכלי קירור?
לא, זה מיכלים שלמעשה שייכים לחקלאי המושבה, ואנחנו נותנים להם את ה... הם למעשה מאחסנים את המיכלים אצלנו. רק שנייה, בני, סליחה, שנייה. אלן, שנייה, אני באמצע איזה רעיון. אנחנו מאחסנים את המיכלים אצלנו, ואנחנו מאחסנים, הם לוקחים את המיכלים, הם מלאים בפרי, ומחזירים אלינו מלאים בפרי.
ואתם שומרים עליהם, על שיהיו ברמה טובה, שלא יתקלקלו.
עכשיו, הוחלפו המיכלים, קיבלנו מיכלים חדשים עם חברת הביטוח, שופץ השטח, לקח לא מעט זמן, שופץ שם כל השטח, וב-2017,
אגב, לגבי 2011 זה היה גם זוהו, שזה באמת היה טרור חקלאי.
אז לא היו מצלמות, אבל זה היה, בעצם עד היום לא מצאו את האשמים שם. נעלמו. כמובן שלמדנו קצת לקחים, התקנו גדרות קצת יותר טובות ואמצעי מיגון והרתעה, ובקיץ 2017, למעשה ב-31 ליולי, כבר הכל היה מצולם וזיהינו במצלמות 4 מוקדי הצתה במקומות שונים, בקבוקי תבערה לפי הפיצוץ שמזהים בארבעת המוקדים, מישהו שעשה עבודה מאוד יסודית עם הכנה מראש, ולמעשה לא היה שום סיכוי לחבות את זה. הקבעים הראשונים מאיתנו הגיעו בטווח של בין 5-10 דקות, והכל כבר בער, והיה, אי אפשר באמת היה להתמודד עם השריפה. כשהקבעים הגיעו משהו כמו 15 או 20 דקות לאחר מכן,
מה היא נחל האמוניה?
זהו, הקבעים, בעצם ניקדתי את הקבעים לשמור על מיכל האמוניה, על מנת שלא נצטרך לפנות את היישוב. בדיעבד, זה, אתה יודע, זה לא, אני, קשה לי להגיד את זה, אבל זה למעשה ככה זה עובד במדינת ישראל. אמרתי את זה אתמול בדיון בכנסת, לו הייתי מקל ראש ולא הייתי שומר על מיכל האמוניה, יכול להיות שהיו עבדות בנפש, יכול להיות שהיו צריכים לפנות איזה 2 או 3 או 4 יישובים בגליל, והיו צריכים לעצור את הפעילות בגליל למשך יממה פלוס, ואז אולי למישהו היה נופל האסימון שמדובר פה באמת על אירועים חריגים ועל דברים שאי אפשר לעבור עליהם ככה בשתיקה, וחייבים למצוא גם את האשמים. למעשה עד היום, מכל הקשר שלי עם המשטרה, עם הגב, עם הימ"ר, לא נמצאו אשמים גם במקרה הזה, שזה מפתיע.
אפילו שיש לכם צילומים.
יש לנו צילומים, אבל טוב, אין לנו צילומים של האנשים, יש צילומים של איך זה נדלק. כמה חודשים אחרי זה נדלק מאגר מיכלים של שכן שלי, גם שם עדיין לא נמצאו אשמים, אבל מה שכן קרה זה שחברות הביטוח משכו ידיהם מהעניין הזה ואמרו, חבר'ה, תסתדרו לבד, אנחנו לא רוצים להיות בעניין. ודי בצדק, כי אני לא מאשים את חברות הביטוח.
באמת, חברות הביטוח לא רוצים לבטח אתכם, אתה אומר.
אמת, ואם כבר מבטחים אותנו, אז בתחומי עתק, שגם ככה, אם קשה בחקלאות, אז עם התחומים האלה לבטח, לא תמיד כדאי, וזה בעיה גדולה מאוד לשלם את זה.
אז לדעתך, זה פשוט מטרה של אותם אנשי, אותם טרוריסטים בעצם לנסות לסלק אתכם מהאדמות שם.
מה, כשאני מנתח את האירועים ואני בעצם מסתכל על פשיעה חקלאית, להבדיל מטרור חקלאי, אז תראה, פשיעה חקלאית, כשבא מישהו וגונב פרי, יש לו אינטרס. כשבא מישהו וגונב ציוד, יש לו אינטרס. לעומת זאת, כשבא מישהו וחותך עצים, כמו שקרה בתומר, במושב תומר לפני שבועיים, או שבא מישהו ומצית מטבן קש, או כשבא מישהו ומצית טרקטורים על סתם, או כשבא מישהו ומדליק מיכלים בבתי אריזה, כמו שהוצטו בראש פינה, וכמו שהוצטו אצלי, וכמו שהוצטו אצל השכנים שלי, אין לזה למעשה שום רווח כלכלי מלבד להגיד, חבר'ה, אנחנו כאן, אנחנו במלחמת התשה, עד שנטיש אתכם, אתם תצטרכו להתמודד עם נזקים כלכליים ועם נזקים מנטליים, וכל פעם להרים את כל הסיפור מחדש. תאמין לי שזה לא פשוט.
מה היית רוצה שהמדינה תעשה בנסיבות האלה? להפעיל יותר כוחות, למצוא את החשודים?
תראה, אני חושב ואומר מה שאמרתי אתמול בדיון, אם אנחנו יודעים להביא תיקים מאיראן, אם אנחנו יודעים להביא פושעי מלחמה מכל עולם מלפני 40 ו-50 שנה, אם אנחנו יודעים לעשות את כל זה, ואם אנחנו יודעים למצוא בתוך עמנו גם את כל הפושעים והמחבלים שקמים להתנכל עלינו, אני מאמין שיש במדינה גופים שיודעים להתמודד גם עם הטרור החקלאי. אני מאמין שיש בה מדינה גוף משפט שיודע גם לבצע ענישה ראויה לכל מי שפורע חוק ומנסה להזיז את החקלאים מהאדמה שלהם או להטיש אותם. בסופו של דבר צריך להסתכל על החקלאות כאיזשהו ערך אסטרטגי לאומני, לאומי למדינת ישראל. החקלאים שומרים על האדמות. אני כרגע נמצא ברמת הגולן, באיזשהו מפגש חברים. אני נוסע פה תוך כדי שאני מדבר איתך. אני מסתכל פה על השטחים האדירים, החקלאים. לא היו פה אותם תושבים שמאבדים את האדמות האלה, היו צריכות להיות פה כמה אוגדות צבא, כולנו היינו צריכים לחזור לעשות מילואים בלי סוף, ואני מאמין שהחיים פה במדינה היו נראים אחרת לגמרי לכולנו. ולכן אני חושב
אתם שומרים על אדמות הגליל ביסוד המעלה.
אנחנו שומרים על אדמות הגליל, תושבי הבקעה שומרים על אדמות הבקעה, רמת הגולן היינו אח, תושבי עוטף עזה שומרים על האדמות של... עכשיו זה לא רק שומרים, תבין שחקלאי, הרי חקלאי כל יום נמצא באדמות שלו, כל יום מזהה דברים חשודים, דברים שזזו, שינויים, חקלאי מדווח על מנהרות שהוא שומע, חקלאי מדווח על התקרבות של חקלאים מהעבר השני לגדר, חקלאי הוא בעצם, הוא העיניים, האוזניים והגוף שלנו למעשה על הגדר, לא יחליף את זה שום כלי טכנולוגי נכון לעכשיו, ולכן אני חושב שצריך לשים את העניין של חקלאות במדינה באיזשהו מקום קצת יותר, הרבה יותר למעלה ממה שהוא תאך למטה.
של חקלאות הכוונה הגנה על החקלאות.
תשמע, מה החקלאים בסך הכל מבקשים? הם מבקשים שלא יתערבו להם יותר מדי גופים בירוקרטיים, הם מבקשים שישמרו על הביטחון האישי והביטחון הרכושי שלהם, זה הכל, ותנו להם לעבוד. רק שברגע שחקלאי צריך לקום למטע שלו, לשדה שלו, ולראות שהוא נשרף, או נגדע, או נגנב ציוד, הוא לא יכול לעבור לסדר היום, הוא לא יכול להתעסק בענייניו, הוא לא יכול לעשות חקלאות.
כן. אגב, לדעתך זה לא פחות חמור מטרור שפוגע בנפש, הטרור החקלאי?
תשמע, היום... אומרים בדיוק את ההבדל, פיתחו שיטה חדשה לטרור, שולחים בגוש קטיף, שולחים אפיפונים עם גחלים, שורפים שדות, למה? כי זה מלחמת התשה. עכשיו, זה נורא קל, כי רואים אפיפון שבא מהעבר השני של הגדר, אני מאמין שאם הצד הלבנוני שומע את הרעיון הזה, או הם רואים מה קורה בגוש קטיף, הם מהר מאוד ילמדו ויקבלו את הרעיון הזה ויתחילו לעוף לנו פה גם כן כל מיני אפיפונים עם גחלים בוערות, להדליק לנו שדות ושטחים פתוחים. חבר'ה, השומר בשנות ה-40 שמר על האדמות, עבד בלילה, שמר, עבד בבוקר, שמר בלילה. אתם, למעשה המדינה מחזירה אותנו למצב הזה. וזה לא הגיוני שבשנות ה-2000 אנחנו בעצם חוזרים אחורה כל כך הרבה. אני חושב שצריך לחזור לשים את החקלאות, את החקלאים, באיזשהו סדר עדיפות. כשזה העלינו מהוועדה קריאה לממשלה, קראנו לממשלה, תתעוררו, תעשו מעשה, שימו גופי עקיפה, גופי הרתעה, תעשו משהו, לא רק בשל החקלאות, תמנעו קודם כל את הטרור החקלאי, תנו לנו לעבוד. אחר כך נדבר גם על כל מה שקורה בחקלאות, אבל קודם כל תנו לנו לעבוד בשקט.
אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. ערן שחרי, מנכ"ל בית הקירור של יסוד המעלה לטרור החקלאי, תודה רבה לך.
תודה, בני.